ידיעתו זאת היא תכונת רוחו, ולא רק נשימה אלא גם תכונה. כלומר, זה מורשת, מורשת אבותיו, זה משהו בגנים שקיבלנו מהאבות, זה משהו מבפנים, הכרתו הפנימית. זה לא רק יכולת זה לא יכולת נרכשת. אנחנו לומדים איך לספר, אנחנו הולכים לקורסים ולספר בידיעת השם, אלא זאת התכונה, זה משהו מבפנים, שזה כך נוצרנו. לכן זה, כיוון שזה מבפנים, זו תכונה טבעית, לכן זה חודר בכל לב, זה נמצא בכל הלבבות, זה נמצא בנשמה, לכן זה מאוד חזק אצלנו, זה אחוז וקשור ודבוק, אחוזה קשורה ודביקה. זאת אומרת שזה מדרגות של כמה זה הנושא שלנו בחיים. זה לא מבחוץ, זו תכונת החיים שלנו. איפה אנחנו יכולים לראות שזה תכונה? משהו לא תכונה, משהו ידיעה, אז משהו שבצורה נרכשת, אז אפשר לראות בדרך כלל ביצירה חופשית. כשאדם נגיד רכש יכולת מסוימת, נגיד יכולת מתמטית, יכולת ספרותית, רכש יכולת, אז אנחנו נראה את זה כשיש לו את ההזדמנות, את התנאים, היכולת הזאת תתבטא. אבל כשאנחנו מדברים על משהו שהוא תכונה, תכונה טבעית, אז מה אינדיקציה, מה סימן שדבר מסוים הוא תכונה טבעית אצלך? הוא לא משהו שנרכש, אלא זה בגנים, זה תכונה. יש כמה סימנים, אינדיקציות, שהתכונה הזאת לספר תהילת השם אצלנו תכונה, ולא רק ידיעה. למשל, אנחנו רואים את הדבר שנקרא בירור תולדתו. ברור תולדתו, אנחנו רואים שעם ישראל שומר במשך שנים על ייחוס, זאת אומרת על משהו משפחתי, ביולוגי כזה. זאת אומרת שאם זאת הייתה רק ידיעה אינפורמטיבית, רק ידע, אז זה לא היה עובר דרך הציר המשפחתי. להיות יהודי, להיות שייך לעם ישראל, זה עובר דרך הציר הביולוגי. זאת אומרת שזה קשור לתכונות. ואנחנו לא אומרים, טוב, מי שיודע לספר תהילת השם, אז שייך לעם ישראל, מי שלא, לא שייך, אלא זה עובר דרך התולדה, דרך הציר המשפחתי. יותר מזה, בניצחונותיו על כל. אנחנו רואים שלעם ישראל הוא נצחי. תכונת הנצחיות של עם ישראל אומרת שאנחנו, זה אצלנו משהו מאוד מאוד חזק, משהו שהוא תכונה, אז לא נשבר. דברים שהם נרכשים בצורה מלאכותית, אז לפעמים נשברים, אבל משהו שהוא תכונה עמוקה בטבע לא נשבר. ואנחנו רואים שיש לעם ישראל תכונה מאוד מאוד חזקה, תכונת הנצחיות. מה זה מעיד? זה מעיד שאנחנו תמיד נספר שהסיפור הוא תהילת השם. ואם הסיפור היה סיפור של תהילת השם, שהוא סיפור שהחלטנו עליו, אז היינו נשברים מתישהו. יש לנו איזה תיאוריה שהכל פה זה תהילת השם, מתישהו התיאוריה הייתה מתרסקת לנו, כי חוטפים מפה, חוטפים משם. אבל כיוון שזה לא תיאוריה שלמדנו, אלא זו תכונה, אז זה לא משתנה, התכונה הזאת נשארת. אנחנו תמיד מספרים לעצמנו את הסיפור, תמיד, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ושנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, שיש לנו מלא, ברור לנו, שנאמן השם אלוקינו, נאמן דבריך, ותחזינה עיניו, ברור יגלנו, יגאולה שלמה, אבל אין לנו ספק. זה ודאות לגמרי שהנבואות התגשמו, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אנחנו ממשיכים להמליך את הקדוש ברוך הוא כל הדורות, ממשיכים תמיד, תמלוך השם לבדך על כל מעשיך, הכל ממשיך. סגולת הקיום המופלאה של עם ישראל, זה סגולה, סגולה זה לא בחירי, זה משהו לא... אתה לא יכול להגיד, טוב, המון יהודים ישבו ביחד והחליטו שאנחנו מספרים את הסיפור ולכן הם מתקיימים. זה חזק מדי, זה מעיד על תכונה, זה מעיד על משהו מאוד 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 עמוק בטבע. יכולת העמידה שלנו נגד הצרב הרבים, ואחרי כל ההיסטוריה הארוכה אנחנו רואים שהם הכשלו ונפלו והוא קם והתעודד. אז זאת אומרת שהסיפור, סיפור תהילת השם, הוא אצלנו לא רק החלטה הכרתית, החלטה מחשבתית, אלא היא טבע, תכונה. ותכונה זה דבר שאי אפשר לשנות, זה יצר. יותר מכל, חרותה היא ידיעת קודש עולמי עולמים זו, הידיעה שהכל פה סיפור תהילת השם. יותר מכל אפשר לראות את זה בדבר העיקרי, והוא עולם התורה של עם ישראל. עולם התורה של עם ישראל זה עולם שאין דוגמה לו, אין לזה אח ורע, שמראה שאצלנו הנושא הזה של סיפור תהילת השם הוא חרות אצלנו עמוק 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 בלב. חרות, הביטוי חרותה ודאי מרמז על הכתב אלוקים, חרות על הלוחות, על הכתב, על התורה, שהתורה, זאת אומרת, אנחנו רואים שהנושא הזה, התורה, מה זה התורה אם לא סיפור תהילת השם? זה הכל סיפור, זה הספר, זה הכל לעסוק, כל הזמן לעסוק במה הקדוש ברוך הוא אומר בכל נושא ונושא, בכל עניין ועניין. ואנחנו רואים שאצלנו זה דופק החיים של עם ישראל, הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע יומם ולילה. זה אין לזה אח ורע בקולה ולשון, זה הדבר שהכי מבליט, שהמהות שלנו זה שאנחנו עם, שהתכונה שלו זה לכל הזמן לספר תהילת השם. וזה הדבר הכי בולט, זאת אומרת הנשמה, התורה, תביעת הרוח, כמה עם ישראל כל הזמן חותר, רוצה ללמוד, ללמוד, צמאון רוחני שאין דומה לו, לברר מה רצון השם פה, מה רצון השם שם, ושוטים, ושאלות, ותשובות, ופירושים, ומדרשים, ופלפולים, וברורים, וזה לא מפסיק. ולומדים, ולומדים, כל הזמן רוצים לחקור, עוד ועוד לחקור את תביעת, זה משהו שאתה רואה שהוא עמוק, עמוק מאוד. זה לא שיש איזה כמה אנשים בעלי כישרון שרוצים ללמוד, זה תביעת רוח אדירה בכל העם. כמה זה חזק. זוהר שירתו, אנחנו רואים על מה, איך התרבות של עם ישראל, כמה היא מאוד מאופיינת בזה, שזה נושא מאוד רחב, מאוד מאוד מרכזי אצלנו. במצוות, התגלמות חיה, התגלמות זה המצוות, כמה המון מצוות עם ישראל עושה, אין לזה דוגמה בכלל, זה לא דומה לשום דבר בעולם. זה כמובן קשור לעמידות, אופי המוסר ולשאיפות הלאומיות שלנו, תוכנית מדיניותו. תורה של עם ישראל יש שאיפות, יש לנו 120 מהשאיפות שלנו, שיבנו את המקדש, שנקריב קורבנות, שנעבודך ויראה כמעולם, זה היסוד של כל השאיפות. עד כאן זה תכונת עם ישראל, העם שנבחר לספר תהילת השם. המשימה הזאת, שהיא גם התכונה, יש לה מטרה בינלאומית, מטרה כלפי כל העולם. עם זו יצרתי לתהילתי יספרו, כי אתם עדיין לאום השם. זאת אומרת, המשימה הזאת של לספר תהילת השם היא לא רק עניין שלנו מול עצמנו, אלא היא הייעוד שלנו כלפי האנושות כולה, כלפי העולם כולו. כי האמת העליונה הזאת, כשמתגלה האמת, כלומר הסיפור, זה מקומם את כל היקום. מקומם פה הכוונה נותן קיום. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם העולם הזה אין לו סיפור, אז הוא אין לו הצדקת קיום. העולם בלי סיפור זה עולם סתמי, זה עולם חסר ערך, זה עולם שאין לו משמעות, שאין לו תהילה, אין לו אור, אין לו כיוון. אז בשביל מה הוא ניצב פה? סתם איזה כוח אנרצי? אז הוא התבטל. והקדוש ברוך הוא תלה, אומרים חז"ל, את בריאת העולם בקבלת התורה של עם ישראל. ורק זה שעם ישראל עוסקים בתורה ובאמונה ובעבודה, בזכות זה העולם קיים. אלמלא הקורבנות לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת שזה שעם ישראל עסוק האמת הזאת, כל הזמן לספר תהילת השם. זאת לשפוך את האור, לספר את האמת. מה באמת קורה כאן? שזאת האמת. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. אמת, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושענו. ואין מלעדיך, אין לנו מלך. ואתה אמת, לחזור לעולם, בעזרת השם נגיד בראש השנה, וחי אמת וקיים לעד, מלך על כל הארץ. כל האמת הזאת היא נותנת לכל היקום משמעות. עכשיו יש ליקום קיום בזכות ישראל. כל יצור נברא ממנה חי. אחרת, בשמה אתם נבראים? סתם, בשמה להיות פה? אם אתם לא חלק מהסיפור, אם לא מתברר שיש פה סיפור, אז מה הסיפור של כל היצורים כאן? הכל מכוחה השתלם. זה לא רק הקיום, זה גם ההתקדמות. הסיפור הוא לא רק נותן משמעות לכל פרט, אלא גם הוא מצרף את העולם לאיזשהו תהליך, לאיזשהו סיפור שהולך ונרקם, שיש לו איזה משהו שמתנהל. סיפור הוא לא דבר סטטי, הוא דבר עם עתיד. זה יוצר השתלמות. הסיפור נותן תקווה. כל הנופלים יקומו על ידה. תקווה. מי שנפל, מי שנשאר בצד, אבל אם יש סיפור, אז הסיפור, כיוון שהסיפור הוא כזה של תהילת השם, אז אולי יהיו נפילות, יהיו נופלים, אבל כיוון שזה הסיפור, מי שיצטרף יצטרף הסיפור, או שהסיפור יחליט לצרף אותו אליו, יוכל לקום. תקווה. למשל, אם בעולם הזה אתה תספר שמה זה הסיפור של העולם הזה, הסיפור של העולם הזה זה החזק שורד. לצערנו הרב, יש הרבה שמספרים שזה הסיפור של העולם הזה. יש ענפים אדירים בביולוגיה שמספרים שזה הסיפור של העולם. שהעולם כולו, כל הביולוגיה, כל מדע החיים, זה החזק שורד. זה משפיע. אנשים קראו את המחקרים הביולוגיים האלו, והבינו איך הביולוגיה פה עובדת, איך החיים עובדים. לקחו את זה, תרגמו את זה גם לתחום המדיני, הפוליטי, הבינלאומי. החזק שורד, וגם לחיים הבין-אישיים, החברתיים, החזק שורד. זה הסיפור פה. אתה רוצה להסתדר פה, אתה רוצה להתקיים, אתה רוצה לחיות, ככה הביולוגיה עובדת. החזק שורד, זה סיפור. יש לזה המון השלכות לסיפור הזה. השלכות תרבותיות, חברתיות, מוסריות. זה עושק, זה יוצר עושק. עשוקי כוח, כל מי שאין לו כוח, מי שלא מספיק חזק, מי שעשוק, חלש, אז הוא נרים אדם, מה זה הסיפור? הוא הלך עליי, הוא עבוד, אין תקווה, זה לשם העולם הוא צועד. זה הסיפור של המציאות. זה מאוד מייאש, זה מאוד מכאיב, זה מאוד מדכא את כל מי שהוא לא חזק, את כל מי שאין לו כוח לעמוד. כל רצוצי משפט, אנשים שנעשה להם עוול, נעשה להם צדק, למה? כי הם לא חזקים, כי הם לא בצד הנכון, כי לא היה להם את הפה הנכון, את העמדת כוח הנכונה. אבל אם אתה אומר, לא, זה לא הסיפור של העולם. הסיפור זה שהוא ישפוט תבל וצדק, וידין לאומים ומישרים, והסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא שופט, מלך אוהב צדקה ומשפט, וצדקנו במשפט, המלך המשפט, ושהקדוש ברוך הוא צדיק וישר ולא עוולת בו, ואז השם מלך, אז שמח ציון, תגד למנות יהודה למען משפטיך, כולם שמחים למען משפטיך. יש שופט, אז הכל משתנה. אז העולם בסוף מונג על פי איזה צדק, על המשפט, ויהיה משפט, המשפט יחול, ויתגלה. סיפור אחר לגמרי, זה נותן תקווה, זה נותן משמעות לאדם שהוא לא מפעיל כוח ולא מניע כוחני. אני כן, אני בסיפור הנכון של המציאות. מה אתה מוותר? מה אתה נחמד? מה אתה נדיב? זה לא כדאי לך. לא, אתה לא מכיר את הסיפור. הסיפור הנכון של המציאות הוא שהקדוש ברוך הוא אוהב צדקה והוא המלך של העולם. זה הסיפור הנכון של העולם. אז אני גם אוהב צדקה. מה אתה אוהב את זה? כן, אני נדיב. מה, זה הסיפור? כן, כי הקדוש ברוך הוא מלא נדיבות. וזה הסיפור האמיתי של העולם, אומר אברהם אבינו. זה מאוד משמעותי, מה הסיפור שאתה מספר? מה קורה פה? אתה נותן תקווה לאנשים שנשחקו, שנפלו, כי הם הרגישו ש... כל העולם מספר סיפור אחר, כל רצוצי משפט ישובו, יהיה להם פתאום איזה, יחזור להם האור לפנים, ינהרו מזיבה. האמת הזאת פתאום מגלה להם אור, נערו עליו כל הוגעים, פתאום יש סיפור אחר פה. כל טבעי שאול, אנשים שנפלו לשאול, שראו מסביבם, שזה כל, שמעו כל מיני סיפורים אחרים על מה קורה פה בעולם, וזה גרם להם ליפול לרקנות, לסתמיות. כי מה הסיפור של העולם? אתה לא רואה פה? הסיפור של העולם זה שכל אחד לוקח מה שטוב לו ודואג לעצמו, וזה מה שיש פה בעולם. אז זה רקנות, זה שאול, זה גיהנום, זה כלום. אנשים טובעים בחומרנות הזאת. כי מה זה, מה הסיפור של העולם? תחטוף. אז אתה תובע שם בתוך הכלום הזה, הריק הזה, הביצה הזאת שרק עוד ועוד לקחת. אבל בחילה, בעזרת כוחה של האמת, הסיפור הזה ישנה להם את התפיסה. הם יצאו מהבוץ, יעלו, יעמדו, יצאו מהמקום הצר הזה, מהסיפור הצר, למקום קצת יותר רחב. מן המצר קראתי, יהיה מרחב. בהצטקר, הסיפור אחר לגמרי. עכשיו שחשב שהסיפור של העולם בו זה רק סיפוק צרכים חומריים כמה שיותר, מה פתאום? זה חלול הסיפור של העולם. תסתכל מה הסיפור האמיתי פה. אנשים שבכלל החומר לא עניין אותם, הם הסיפור האמיתי של המציאות. זה, לשם העולם חותר. זה מה שקורה פה, זה מה שמעניין פה. זה מאוד משמעותי. איזה סיפור אנחנו עושים? מי הם גיבורי הסיפור? לכל סיפור היסטורי ולכל סיפור תרבותי יש את הגיבורים, את דמויות המפתח. אנחנו אומרים שדמויות המפתח זה אברהם, שלא עניין אותו החומריות. יצחק, שמי שמעניין את דמויות המפתח שלנו זה החסד של אברהם, הצדקות של יוסף. אלה דמויות, זה הסיפור האמיתי. בספרים היסטוריים, בספרי ספרות, בתרבות אחרים, יש סיפורים אחרים. אלה הסיפורים שלנו, רבי עקיבא זה הסיפור שלנו. הסיפור הזה, זה לא, זה להחליט מה קורה כאן, מה הפרשנות הנכונה של המציאות. זה משפיע על החינוך, זה משפיע על כל היצירה התרבותית כולה, על מוזיקה, על שירה, על ספרות, על אומנות, על הכל. זה משפיע על הפוליטיקה, זה משפיע על החיים החברתיים, על מה, אין נושא שלא מושפע מהשאלה, מה הסיפור הנכון של מה שקורה כאן. זאת משימתנו. כל זהומי, כל תמונה סוררה. לצערנו הרב, יש אנשים שזיהמו את הנשמה שלהם, כי הייתה להם תמונה, היה להם סיפור, היה להם תדמית לא נכונה של המציאות. מה זה תמונה? תמונה זה התמונה שלך על המציאות, זה היה התמונה שלהם. אז כיוון שזאת הייתה התדמית שלהם על המציאות, זה זיהם להם את הנשמה. היה להם תדמית, שמה זה המציאות? מי שיותר ציני, אז הוא יותר מבסוט פה בעולם. מי שלוקח ללב, מסכן. אל תיקח ללב. הכי חשוב לא לקח ללב, לא להתרגש מכלום, לא להיות, ששום דבר לא יהיה קדוש בעיניך, כי אז היה לך פה רב אמר. ככל שאתה יותר ציני, אתה יותר רגוע, אתה יותר בטוח, אתה יותר לא לוקח ללב, אתה יותר ככה לא רגיש, לא מתלהב משום דבר, יותר בטוח. איזה זיהום זה יוצר בנשמה, שזאת התדמית של המציאות, שזה הסיפור של העולם פה? צריכים להוציא אותה משם. צריך לספר סיפור אחר. כל החשוכים, לצערנו הרב, שנפלו בחושך, בגלל סיכלות ותיעוב, שסיפור לא נכון את הסיפור של המציאות. מה מניע פה את הגלגלים של ההיסטוריה? אחד יגיד לך הכסף, אחד יגיד לך יצר הכבוד, אחד יגיד לך, כל אחד יספר סיפור אחר. כולם על ידי האור, התהילה, הערה, סיפור של עולמי אין קץ יביטו. כי הסיפור יסופר על ידינו, והוא צריך להיות כל הזמן מסופר על ידינו, כי זאת התקווה. יביטו וינהרו. זאת אומרת שהמשימה הזאת, שהיא תכונת הרוח שלנו, היא לא רק מחיה אותנו, היא השליחות שלנו כלפי כל המין האנושי. לכן כל כך חשוב שעם ישראל יקום לתחייה. ישראל הוא תחייתו. למה זה חושב שעם ישראל יקום לתחייה? כי כשעם ישראל קם לתחייה, הסיפור הלאומי שלנו קם לתחייה, והוא אמור לשנות את המפה של העולם. זאת ההכרעה, זה לא עניין שלנו, זה הכרעה בינלאומית. כשאנחנו קיימים לתחייה, כל התרבויות, כל התרבות עכשיו אמורה להתשתנות. זאת המטרה שלנו. המטרה של תחיית עם ישראל זאת מהפכה תרבותית אדירה, האדירה ביותר שקראת אי פעם. המהפכה תרבותית תמיד מתחילה בסיפור. כל מהפכה תרבותית מתחילה באיזשהו סיפור. בפירוש, מה הסיפור? זה כל מיני שימות בלועזית, אבל אנחנו בישיבה, אז אנחנו נתמקד במילה סיפור. הכל מתחיל בסיפור. אפשר לראות לדוגמה בעמוד הקודם, דף ת' זין, בהוצאות הישנות, סעיף ת'. אז הוא כותב על שהתרבות העולמית מתנודדת, כך הוא כותב, בסעיף ת' בעמוד ת' זין, בהוצאות החדשות. סעיף ת'. אז התרבות העולמית מתנודדת, והנושא זה התרבות, רוח האדם נחלש, מחשכים מכסים את כל העמים, כמו שראינו עכשיו חושך, והשעה הגיעה, אי אפשר יותר, צריך להדליק את האור, את הסיפור הנכון, את האור האמת שדיברנו עליו, שהוא מתגלה איך על ידי עמו. אי אפשר להשאיר את האנושות יותר ככה, את כל העמים. עם הפלאים צריך להתגלות בהכרה, זאת אומרת שלנו סיפור, הכרה, תודעה לספר, קודם כל פנימה בתוכנו, ואז אחר כך לספר לכולם. בהמשך הפסקה הוא כותב, תדלגו חמש שורות, כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. התחייה התרבותית שלנו, שהיא מטרת התחייה, היא בשביל כל התרבויות של העולם שצריכות לעבור מהפכה. כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים מצויים מעליהם וילבשו לבושי יקר, יזנחו את כל פיגול, כל תמה, כל תיוב, יתאחדו לינוק מתעללי אורות הקודש, שהוכנו לכל גוי, לכל העמים, לכל האדם ובאר ישראל. זאת אומרת שזאת המטרה של תחייתו, של התחייה. למה ישראל הוא תחייתו? למה כל כך חשובה התחייה? כי הגיע הזמן לספר את הסיפור. החושך כבר יותר מדי מכסה ארץ. כמו שהוא כותב אצלנו, נחזור לפסקה שלנו, אור ישראל זורח והולך ואור, אנחנו צריכים יותר ויותר להליק את האור שלנו, להעיר אותו, לספר את הסיפור, כלומר לפעם בקרב נשמתו את הלמות גאולתו. זה הפעימה, מה שצריך לצעוד פה, זאת הלמות. הלמות זה כל הצעידה, כל ההליכה של הגאולה. זאת גאולה. כן.
למה כל מהפכה
מתחילה בסיפור? כי מהפכה אומרת ככה, תראה, עד עכשיו זה היה הסיפור פה, ועכשיו אנחנו רוצים לתת פרשנות שונה לכל מה שקורה. זאת אומרת, מטרה אחרת, לעצב מחדש את כל מה שקורה. עכשיו, אם מה שקרה פה עד עכשיו היה סיפור טוב, למה לעשות מהפכה? מהפכה זה בעצם רצון לספר את הכל מחדש. שבעצם, נגיד, מה זה מהפכה? עד עכשיו חשבת שהסיפור שהמלך מנהל את העניינים? לא נכון. נגמר הסיפור הזה. עכשיו סיפור חדש. מה הסיפור? שלא המלך מנהל את המדינה, אלא העם, למשל.
אז למה שהמלך,
זאת אומרת שהשאלה מה זה סיפור? אתה מדבר עכשיו על הצהרה, נכון? אנחנו מדברים על סיפור. סיפור זה משהו שהוא נרקם בחיים. סיפור זה לא הצהרה, זה עלילה שיש שלאט לאט נרקמת, ורואים את מה זה עוד ועוד ועוד, לאט לאט אתה רואה את הסיפור. היתרון של סיפור לעומת הצהרה, שהוא מתעכל לאט לאט, אפשר לעכל אותו, יש לו המון דוגמאות, הוא מתבטא בכל מיני נושאים בחיים, והוא רב שכבתי, והוא נוגע בכל מיני רגשות ובכל מיני רצונות, וכל שהסיפור הזה הוא יותר עשיר, אז הוא יותר מרים את החיים, ולכן הצרה יש בה משהו שהוא יכול לעבור מלמעלה, וזה קרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני ב-70 קולות, כל דיבור, כל קול התפצל ל-70, וראה רק אדם אחד ששמע, רק אחד שם, רק לא רצו לשמוע, לא יכלו לשמוע, כי צריך סיפור חי. כשאתה קורא סיפור אתה לאט לאט עוד, לאט לאט זה נספג, זה נקלט, כי הסיפור הוא נוגע בלב וברגש, הוא מעורר לך כל מיני דברים במפנים, תכונות, שאיפות, חלומות, הוא עשיר, הוא נוגע בכל מיני מצבים, בכל מיני עניינים. לכן הדרך שהקדוש ברוך הוא בחר להעביר את האמת דרך הסיפור, סיפור חי, סיפור שהולך ומסופר על ידינו, זאת נקראת גאולה. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נחלה, כלומר ארץ, בשביל שנספר סיפור. יגיד לעמו מעשה ידיו, לספר את מעשה ידיו, לספר את הסיפור האמיתי של מה הקדוש ברוך הוא עושה פה. מה הוא עושה פה? אמת, משפט, שאין נאמנים כל פיקודיו. צריך לספר פה את הסיפור שהכל פה מלא נאמנות, הכל סמוך, הכל מלא אמת ויושר. בשביל זה הוא שלח גדות לעמו, בשביל זה הוציא אותנו מצרים, בשביל הסיפור, בשביל זה הוא נתן לנו ברית. כלומר, אנחנו צריכים לספר את הסיפור. הסיפור, כמו שאמרנו בתחילת הפסקה, מורכב משני יסודות, גבורה ותפארת. תמיד סיפור מורכב מהרבה פרטים, וכל שיש יותר פרטים זה סיפור יותר מעניין ויותר עשיר, יותר מגוון ונוגע ביותר היבטים בחיים שלנו. המרכיב השני זה התפארת, זאת אומרת שבסוף הדברים מתחברים, נקשרים פה לאיזה מערכה, שהסיפור הזה יש פה כמה, אפילו כמה עלילות שמתחשות במקביל, וכל מיני דמויות וכל מיני כאילו עניינים ונושאים שנוגעים, אבל הכל בסוף קשור, זה סיפור הרבה יותר שובה לב, זאת נקראת תפארת, כמו שדיברנו הפעם הקודמת. הרב חוזר שוב על שני היסודות של הסיפור, הגבורה והתפארת. היסוד הראשון זה הגבורה, גבורת אלוהי העולם, אלוהי ישראל, אדון כל העולמים. הגבורה הזאת על ידי הסיפור מתברכת, כלומר יותר שמים לב אליה, אז היא מקבלת משמעות. הגבורה, כל הפרטים פתאום מקבלים צבע, הם היו סתם פרטים עבודים, ועכשיו פתאום לא סתם פרטים, חלק מאיזה ברכה. זאת אומרת, ברכה זה הרבה, לברך זה להתברך, זה להוסיף הרבה, אבל לפעמים הוספת פרטים וסתם ים של פרטים חסר, זה סתם בלגן. מה ההבדל בין סתם פרטים לבין ברכה? שכל הפרטים האלו הם באמת הם יפים, הם חיים, הם לא סתם כמות, אלא זה ברכה, זה מברך אותנו, זה מברך, זה דווקא ככל שזה מתענף תועפות הופעותיה, זה דווקא איך זה עניינם של רוממות קרנם של ישראל, כמו שנאמר שעם ישראל קרניו תועפות ראים לו, או הקרניים של עם ישראל, הקרן זה הפריצה, כן, הבאה החזקה, תרום קרננו עם המון תועפות, עם המון ענפים, זה מאוד מורכב. אנחנו רוצים לספר סיפור מאוד מורכב, שיש פה סעיפים וסעיפים קטנים גם, וקטני קטנים, וכל מיני פרטים, והכל, יש השגחה פה והשגחה שם, ומה רצון, ופה. אנחנו לא נבלים שהסיפור מורכב מהמון אותיות קטנות. זה דבר שהוא בטבע שלנו, ביסוד האומה. יסוד זה כבר מהיסודות, כבר מההתחלה של בניין האומה, אפשר לראות את זה. אצל אברהם, אצל האבות, כל הפרטים, איך הם מדקדקים בפרטים, איך כל דבר חשוב, איך העלילות שם, כל העלילה נרקמת, והמון כל מיני פרטים שבהתחלהים וחשולים, כבר מדברים כאלה משמעות ומשמעותיים. וזה גם כל רצון הגאולה שלנו, תאוות הגאולה שלנו, שאנחנו רוצים חיים שלמים, עשירים. הקדוש ברוך הוא האל, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא הקורא כל יש מאין, זה הסיפור האמיתי של מה שקורה כאן, שהעולם נברא מתוך רצון, מתוך תוכנית, יש מאין, זה לא סתם שסתם יש פה איזה חומר שקיים. הייתה, יש פה תוכנית לעולם, יש איזה מגמה, יש פה רצון, נותן צפון על תור, הקדוש ברוך הוא נותן כיוון לעולם. יש תועפות, הרים לא. הקדוש ברוך הוא, כל ההרים זה הכל מלא רצון לומר משהו. הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל מראש. מעונה אלוהי קדם. מעון היית לנו בטרם הרים הולד. עוד לפני שהעולם נולד, הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל. יש סיפור לעולם. יש מישהו שחשב, סופר, שחשב, מה הוא רוצה לספר פה? מעולם ועד עולם. זה צד אחד, הגבורה. הצד השני זה התפארת. תפארת אל זאת. תפארת זה שכל הפרטים האלו נשזרים למשהו ממש, אתה רואה? איזה כתר. משהו כזה, שלם, יפה. כן, זה לא רק של כל פרט יש משמעות, אלא שכל הפרטים ביחד יוצרים איזו יצירה כוללת. כתר ייתנו לך. כתר מלכות אלוהים. זה עם ישראל יודע לספר את הסיפור הכפול הזה. ואין עם ולשון בעולם שיכול להגות ברוכו את האמת החודרת אבל אומלה הזאת. אף אחד לא יכול לעשות את המקום. רק אנחנו יכולים לספר את הסיפור הזה. תפארת וזמו. רק אנחנו. רק אנחנו יכולים לספר את הגבורה ואת התפארת. ולכן אנחנו חייבים להיגאל. עד מתי? וזכה בשבי, עוז זה הגבורה, עוז הוא גבור. אז זה יכול להיות שהגבורה שלך בשבי, כי כשעם ישראל בגלות, אז הגבורה האלוקית לא מסופרת, ותפארתך ביד צר, כשעם ישראל בגלות, אז התפארת לא מסופרת, עד מת, איך, זה בעיה עולמית, זה בעיה שלך, ריבונו של עולם. לכן עוררה גבורתך, אתה חייב להוציא את עם ישראל מהגלות, כי זאת הגבורה, מי יספר את הגבורה שלך? כמו שאנחנו אומרים, עוררה את גבורתך ותושיע אותנו, ישועת לנו. הושיע את עמך, אתה חייב לתת לנו, כן, זה ציפיית הגאולה, הדרישה לגאולה. למה אנחנו רוצים גאולה? כי הקדוש ברוך הוא בשבי, כי השכינה בגלות, כי הסיפור בגלות. פדי גוי ואלוהיו, צריך לבדות את הקדוש ברוך הוא, את אלוהים מהגלות. כי הסיפור האלוקי לא מתגלה כשעם ישראל לא מספר אותו בצורה בגבורה ובתפארת. אתה חייב לפדות, גואל חזק אתה, מעין כמוך גדול אתה, גדול שמך בגבורה. פסוקים שאנחנו אומרים גם בסליחות, מכמוך חסיניה, אתה מושל בגות הים, אתה ריבונו של עולם, אחראי פה על הסיפורים הגדולים, הסיפורים ההיסטוריים האדירים שהיו פעם ביציאת מצרים, צריכים לחזור חזרה. ולכן, ואין מישהו אחר, אין מישהו אחר שיספר. להשם מגיננו, קדוש ישראל מלכנו, הסיפור שלנו הוא רק אנחנו יכולים לספר אותו. כי כל אלה העמים, כי כל מה שהעמים אחרים יספרו, זה אלילים. זה הסיפור שהם רוצים לספר, שהם יוצרים אותו. במו ידם, הוא אף פעם לא הסיפור הנכון. כל העמים בעולם מספרים את הסיפור שהם המציאו, אלילים כמו פסלים שהם ממציאים. רק אנחנו יודעים לספר את הסיפור הנכון, שהשם שמיים עשה. איך נראה הסיפור הזה? מה המאפיינים שלו? בזה יעסקו הפסקאות הבאות. ביחס שבין גבורה לתפארת כל הזמן, ובמאפיינים של הסיפור, וגם הרבה מאוד בעובדה שרק אנחנו יכולים לספר את הסיפור. אני מתנצל, לא ידעתי שיש לכם שיעור לפני כן. שהשיעור היה השיעור אחרי מנחה.
לא, היה...
כי אני צריך ללכת, אני מתנצל, סליחה. קבעתי פשוט משהו בשמונה. בשבילו, עוד... אני כבר מאחר 10 דקות. טוב, סליחה, בשורות טובות.